שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לסדרת השיחות האם הדשים עם הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום.
שלום לך ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו מדברים כאן בתקופה האחרונה על בריאות, לומדים מהרב לייטמן איך להתייחס בצורה הדשה, באופן הדש לחיים ולהיות יותר בריאים בכל הרמות, בגוף, ברוח, איך להתחיל להיות חיים הדשים. כל פעם אנחנו ככה מבהנים בעוד תובנה ועוד תובנה וביחד נרקמת לנו איזושהי תמונה גדולה והדשה. שיוצקת אור אל תוך החיים שלנו. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו, והנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום עם הרב לייטמן הוא נושא של בריאות הנפש. ניצה, דברי פתיחה, בריאות הנפש.
אז הפרעה נפשית היא הפרעה שבאמת מתרחשת בנפש. וכשאנחנו אומרים נפש, אנחנו לא מתכוונים לחלק הרוחני, אלא לחלק הפסיכולוגי של האדם, והיא גורמת לפגיעה ברגשות שלו, במחשבות שלו וגם בהתנהגות, לפעמים בשלושתם ביחד. והאיבר שאחראי גם על רגשות וגם על המחשבות הוא המוח, ולכן גם באמת בהגדרה למחלות נפש נאמר שמחלת נפש היא הפרעה בתפקוד המוח. כן? זאת אומרת, הם קושרים בין הנפש למוח. והשאלה הראשונה היא באמת, מה זה...
מה זה קושרים בין נפש למוח? ומה זה נפש עצמה?
ומה זה נפש עצמה, בדיוק. אז זו השאלה הראשונה באמת, מה זה נפש עצמה? ומה זה נפש בריאה?
אין דבר כזה נפש. אין. זה מה שאנחנו חושבים... על הכוח המחשבתי ורגשי שלנו. ומגדירים אותו בשם נפש. אבל בעצם זה תוכנה שכל הזמן נמצאת בנו, עם ההסתכלות שלנו בחיים, עם תפיסת המציאות, עם תפיסת האני בתוך המציאות. וכל זה נקרא נפש.
ומה זו נפש בריאה?
בריאה שמה שמקובל בעולם שלנו, בזמננו, בכל הסביבה שלי, בצורה הממוצעת, זה נקרא שנפש הבריאה. הסתכלות על העני והמציאות סביבתית בצורה המקובלת בסביבה.
עוד פעם? איך אתה מגדיר נפש בריאה?
ההסתכלות בצורה המקובלת בסביבה שלי, הנכונה, נקראת נפש הבריאה. או תפיסת המציאות. הנפוצה או המקובלת בסביבה שלי, נקראת נפש הבריאה.
הסתכלות על מה?
הסתכלות על עצמי ועל הסביבה.
ומה זה נפש חולה?
חולה שיש לי שיבושים בתפיסת המציאות או בהסתכלות עליי ועל הסביבה.
אוקיי, זה ככותרת נותן את הכיוון. בוא, עכשיו צריך יהיה לבאר את הדברים האלה ו...
כן, נכון.
טוב, ודאי שזה ההגדרה פשוט לצורך...
להתחלת הדיון.
התוכנה, התוכנית הזאת, בלבד, זה לא... בצורה מדעית זה הרבה יותר רחב.
כן.
לא נצא מזה.
מה ההבדל בעצם בין מחלת נפש למחלה שהיא גופנית?
מחלה גופנית אנחנו יכולים לאתר אותה ברקמות שלנו, ולתת לתרופה השלמה, או אפילו להחליף את החלקים האלה שבגוף, וכך לגרום לו להיות בצורה יותר תקינה, לתפקד. המחלה גופנית היא בדרך כלל מחלה שהיא ברמות גופנית, פיזיות. זה או במכניקה של הגוף, או בצורה כימית, חומרית, שבגוף. בצורה ברורה. שאם אנחנו מוסיפים איזה חומר, אנחנו יכולים לאזן את התופעה ולהגיע למצב שכביכול המחלה היא לא נמצאת. אנחנו בצורה מלאכותית עושים השלמה. ואז כביכול האדם לא מרגיש שהוא צולע, שהוא חולה. נגיד, יש לי לחץ דם, אני מקבל יום-יום תרופה נגד לחץ דם. ואז על ידי זה אני לא מרגיש את התופעות. אז אני חולה או לא חולה? ודאי שאני חולה. אבל אני לא מרגיש שאני חולה. אותו דבר אנחנו יכולים להגיד כלפי חולי נפש. שעל ידי הכנסת החומרים מסוימים לגוף, אנחנו יכולים לגרום... להשלמת הבעיות בתפקוד מערכתית מוחית, שאדם מרגיש תופעות פחות, נגיד יש לו, נו זה, זה, זה יכול להיות תופעות שמגיעות מרמת החוסר איזון שמגיע לרמות הרגשיות, לרמות פסיכוסומטיות, לרמות ממש פסיכיאטריות. וכאן זה ספקטרום מאוד רחב של הבעיות, במיוחד כולם הם, אם אדם מגזים ברגשות, פחדים, חרדות או ההפך, לכל מיני אכזבות, דיכאון, אנחנו לא קוראים לזה מחלות נפש. כי התופעות האלה נמצאות בכל אחד ואחד, ואז הן רק יוצאות מהגדר לפעמים יותר בסוג אנשים מסוימים או בבן אדם מסוים ממה שבאחרים. אז אפשר להגיד שנמצא בכל אחד פחד, חרדה, דיכאון, כל מיני הדברים האלה, אבל אצלו זה בצורה מופרזת. זה לא נקרא חולה נפש. זה שיבוש או איזה חוסר איזון. וגם אותו אנחנו יכולים להשלים על ידי התרופות. בדרך כלל זה תרופות הרגעה, או כל מיני פעילויות, יכול להיות ספורט, וכל מיני שיחות למיניהם. גם כן צורות המופרזות בהרגעי אכילה או ההפך וכן הלאה. מה שאם כן, אם אנחנו מדברים על שיבוש במערכת מחשבתית, שזה כבר בתוכנה שבמוח שלנו, שיבוש בתוכנה, שם אנחנו מדברים על המחלות נפש, שכך זה נקרא. כי הן גורמות לעיוות בתפיסת האני והעולם. גם בזה שאני מפחד, אני תופס את העולם בצורה שונה מאחרים. אני פתאום מפחד, אני פתאום נזהר, נגיד, או שאני בדיכאון, אז הכל שחור, הכל כך. אבל שוב, הדברים האלה הם רק מוגזמים מאיזשהו תופעות שנמצאות בכל אחד. ובבעיות הנפשיות, אני נמצא בתפיסה לא מוגזמת, אלא עיוותית. שפתאום יש לי דמיונות. פיצול, זה אני או לא אני נמצא כאן. אני שומע קולות. אני נמצא במצבים שבפיצול הזמן, בפיצול מרחק, בפיצול אני והעולם, ואני לחלקים והעולם לחלקים. פתאום נראה לי שהאדם מתייחס אליי בצורה מסוימת, שזה בכלל לא הוא, אלא יש בו כמה אולי, ולא מה שהוא בעצמו, אלא מה ש... זאת אומרת, לא חשדנות, אלא חשדנות חולנית. כן? זאת אומרת, זה עיוות בתפיסה. זה נקרא מחלות נפש. עכשיו, לצערנו, אנחנו עדיין לא מסוגלים בהם לטפל. ומשך ההיסטוריה תמיד היו חולים בזה, דווקא יותר ממה שבמחלות של עצבים, מה שנקרא. פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, למיניהם, בעיות כאלה. אלה, בזה אנשים היו דווקא יותר רגילים, רגועים. ובמחלות נפש תמיד היו. ובזמננו, בגלל שאנחנו נמצאים כאן בטיפולים תרופתיים ובכל מיני השלמות למיניהם, אז קשה לנו להביא איזו סטטיסטיקה לעומת השנים הקודמות, כי גם משם אין לנו סטטיסטיקה וגם היום היא מאוד מעוותת. אז קשה לנו לדבר על זה. מה שאם כן, אנחנו רק יכולים לדבר על המספרים שבאמת מחלות נפש כמשהו שבולט משורת בני אדם הרגילים. מה להגיד? יש המון אנשים, כמו שאנחנו מגדירים שעד 30% בעולם נמצאים במחלת דיכאון, בתופעות כאלו כמו הדיכאון, בכל מיני תופעות העצבים, פחדים, חרדות, כל מיני חשדות, נמצאים עוד אולי 30%. כך אנחנו צריכים להגיד שחוץ מהחולי נפש ממש, שאנחנו צריכים לרפות אותם וכל הזמן לשים לב עליהם ובאיזושהי צורה לשמור עליהם או להישמר מהם, אנחנו גם כן בעצם יכולים להגיד שעד 10%, אם לא יותר, אנשים שנמצאים סביבנו ולא מוגדרים כחולי נפש, הם גם כן בעצם חולי נפש. אומרים, עד 15% זה בדרך כלל. והם נמצאים ככה, נמצאים ברחובות, במקומות עבודה, יש להם קצת סטיות, קצת בעיות, הם משתדלים באיזושהי צורה, אפילו לא תרופתית, להשלים את עצמם, וכך מתקיימים. יודעים את החולשה ומסוגלים איכשהו כל הזמן להיות במצב שלא מוגדרים כחולים, אלה קצת אולי מוזרים, קצת ככה, הם גם כן יודעים לשחק את זה. ואני יודע את זה כי קיבלתי משך המון שנים אנשים ככה שהגיעו עם כל מיני טענות, אז לפי אותה מסת האנשים שמגיעה עם כל מיני טענות, היה חלק ניכר מאוד שהם באמת מגיע להם להיות מוגדרים כחולי נפש, ואומנם שהם לא נמצאים בהגדרה הזאת מצד החברה או משרד הבריאות וכן הלאה. זהו, זה מה שאני יכול להגיד. למחלות נפש יש לנו אפשרות לעשות להם קומפנסציה מחלקית, איכשהו לאזן אותם, העיקר בהם לעשות, להביא אותם למצב שלא יגרמו רע לחייהם ולחיי החברה, לסביבה, שלא איבדו את ההכרה הפחות או יותר הריאלית, וידעו שכך הם צריכים להתנהג, זה בעצם הדאגה שלנו הראשונה אליהם. ואף פעם אנחנו בהם לא יכולים להיות בטוחים שזה לא יהיה להם התפרצות. כי בכל זאת המערכת המוחית שלנו היא נמצאת בהתפתחות אדירה, היא מקבלת השפעה מהסביבה, השפעה מאוד מאוד חזקה, מסיבית, ממש התקפות כל הזמן אנחנו נמצאים תחת התקפות הכלי תקשורת, חיים, חדשות וכו' וכו', ולכן האדם נמצא כאן במקום הסיכון גבוה. ולכן אנחנו תמיד צריכים לשמור על האנשים האלו, לעזור להם, ככה לעקוב אחריהם, ככה בחשדנות, ולראות האם הם מסוגלים להתמודד עם כל החיים האלו. הם בדרך כלל מחפשים חיים קלים יותר, הולכים לעבודות פשוטות, למפעלים, לאיזשהו פעולות פשוטות ככה, פועלי ייצור קטנים כאלו, גם גברים, גם נשים, וכך בית, משפחה, הם דווקא חיים בצורה מאוד מאוד כזאת שמרונית.
שמרנית.
שמרנית.
מסגרת.
מאוד מאוד שמרנית, כן, במסגרת קבועה, וזה עוזר להם בסך הכל להתגבר על הבעיות. ובצורה כזאת אנחנו לא רואים אותם ולא מרגישים אותם בדרך כלל, לא כמו שסמים, אלכוהול וכל האלו שדווקא הם נמצאים תמיד בהיי ובולטים. צריכים לראות מחלות נפש כבעיה שבא לנו כביכול שיבוש הטבע שבתוך האדם, שבעיות הן מגיעות לאדם ברוב המקרים בצורה תורשתית, ואם לא מתפרצת, זה לא אומר שלא יכולה להתפרץ באיזשהו מקרה בחיים, על ידי איזה אקסנטיקוס, על ידי איזה
גורם חיצון.
גורם חיצון. ולכן אף אחד לא יכול להגיד על עצמו אפילו שהוא בריא נפש ולא חולה נפש. אם כך, אנחנו צריכים תמיד להיות בחשדנות כל אחד אפילו על עצמו, כי בזה השיבוש של תוכנה הפנימית של האדם יכול לקרות לו בכל רגע בחיים, עד כדי כך. יש לנו לזה בדיקות, יש לנו לזה כל מיני טסטים שאנחנו בודקים את הבני אדם, כי אנחנו צריכים אנשים מיוחדים כמו טייסים, או יוצאי חלל, או בים, מפקדים וכן הלאה. אנחנו צריכים אנשים שהם יכולים לקחת לעצמם אחריות, יש בדיקות מיוחדות לראשי ממשלה, למקבלי החלטות, אבל בכל זאת תמיד אנחנו סביב האנשים האלו בונים איזה מנגנון שבודק אותם יום יום ועוקף אחריהם ושומר על ידי עוד כמה אנשים מסביבם, שכל אחד יכול להיות במקום השני, מפני שאף אחד לא בטוח במה שיכול לקרות. מי שבאמת נמצא יחד ליד האנשים שהם יכולים לגרום לשינוי גורל ממש להמון העם, למדינות, הוא יודע שישנם שם מערכות שלמות שדואגות לבריאות של הלידר, של המנהיג, וזה הכל שוב נובע מזה שבמחלות נפש אנחנו מבינים שזו בעיה בתוכנה שבתוך האדם, שאנחנו עד שהוא לא מגיע לתפקוד מסוים, אנחנו לא יכולים להגיד שבאמת יתפקד נכון או לא. יכולים להיות כאלו תוצאות, כאלו תנאים חיצוניים או פנימיים, שפתאום משהו יתגלה. עד כדי כך. וזה אנחנו רואים מההיסטוריה, מהניסיון שלנו. אבל בדרך כלל זה מזהים, בדרך כלל. זה מזהים ומשלימים את זה. על ידי התרופות, על ידי סדר החיים הנכונים. מקסימום אנחנו מכניסים אותם למקומות סגורים, וטיפול מיוחד וכן הלאה.
מה זה התוכנה הפנימית הזאת, שאם היא משתבשת, אז יש הפרעה בבריאות הנפש של האדם?
האדם הוא מערכת. מערכת גשמית ומערכת נפשית. מערכת נפשית היא, כמו שדיברנו, זה התוכנה שמקדמת אותנו בחיים. מערכת הגופנית היא בעצם מקיימת תפקוד הגוף בצורה כמו מכונה, מערכת לימפה, מערכת דם, מערכת מערכות, מערכת עצבים וכל מיני המערכות שהם מנועלות ומתפקדות על ידי גם כן תוכנה מיוחדת, אבל תוכנה הזאת היא תוכנה יחסית הקבועה, והגוף מתפקד כמו בהמה, לכל דבר כמו בהמה בלבד. זה שהצורה הגופנית שלנו, תפקוד הגופנית שלנו מאוד תלוי גם כן במצב של מערכת עצבים ומערכת נפשית, נו, זה אין מה לעשות, אבל בעצם גוף זה בהמה. אחר כך באה מערכת העצבים, שזה מערכת שמפעילה את הגוף, והיא מביאה לו, מאזנת אותו בתפקוד הרגיל, בקליטה של הנתונים חיצוניים, ועבודת הגוף עם הנתונים החיצוניים האלו. זאת אומרת, איך אני מתפקד כלפי העולם החיצון הגשמי. זאת אומרת, בכמה אני יכול להתפעל מהעולם, בכמה אני יכול צריך להגיב לעולם, וכאן הגוף צריך להיות, לראות את עצמו כל הזמן באיזון. אפילו שישנם תופעות מאוד חריגות שמשפיעות עליי, הגוף הבריא הוא צריך בעצם מהר לחזור לאיזון, ולמצוא לעצמו צורת ההתנהגות בהתאם לזה. אפילו מגיע עכשיו צונאמי. אז נכון שאנחנו פתאום תופסים פחד ואיזה מה שאנחנו אומרים שגאון. זה לא שגאון, זה פשוט חוסר שליטה, חוסר החלטה. כן? אבל זה הכל בכל זאת תלוי למערכת העצבים. עד כמה שהיא מאזנת אותנו, ועד כמה שמוח שלנו מגיב על זה בצורה בקבלת ההחלטות. זה עדיין לא המערכת הנפשית. זה התפקוד מה שיש לכל החיות. רק להם זה יותר פשוט. הם יותר קרובים לטבע, ולכן ההחלטות שלהם הן יותר מהירות, בפחות טעויות, ובדרך כלל הם כלפי בני אדם, והרבה יותר שם מסתדרים. מה שאם כן, בני אדם, מפני שהתרחקו מהטבע, אז נמצאים בבעיות אפילו בהתנהגות הפשוטה. אנחנו לא מבינים מה לעשות עם כל התופעות הטבע שמתקרבות עלינו, אנחנו עושים טעויות. אבל בכל זה, בכל זאת, אנחנו, מה שדיברנו, מדברים על התפקוד הגוף, תפקוד הייצור שהוא בדרגת חי, רק חי המשובח, בוא נגיד, או אפילו מסובח, הייתי אומר. מה שאם כן, שאנחנו מדברים על הנפש שלנו, נפש שלנו יש לה תוכנה מיוחדת להתפתחות שלנו. ולכן היא מאוד עדינה, והיא מאוד פנימית. ומפני שבנפש שלנו אנחנו נמצאים בהתפתחות שהטבע קובע, אנחנו לא מבינים את צורת ההתפתחות שלנו. אם היינו משתדלים להבין, היינו פותחים לעצמנו עולם ומלואו. היינו קודם כל מדברים על הרשימות, שהם אותם הנתונים שנמצאים בתוך הזיכרון שלנו, שהם צפים ומתממשים בזה לאחר זה, ועל ידם אנחנו גודלים. שהרשימות האלה הם כוללים כל פעם צורות הבאות שלנו.
מה זה רשימה?
רשימו זה רושם, שכמו שגנים שלנו שנמצאים בהפרשה זה אחר זה וכך אנחנו מתפתחים, כאן ככה יש גם כן, רשימות, רשומים בתוך המוח שלנו בזיכרון הפנימי. שם ישנם כל הצורות הבאות שלי, רק רשומים בזיכרון כמו במחשב. והם יוצאים למימוש בזה אחר זה, בשרשרת, בסיבה ומסובב. בקודם ונמשך, וכך אני מתפתח, וזה קובע כל החיים שלי. אם הייתי קורא את הזיכרון שלי בתחילת החיים, בצורה פנימית, הייתי נכנס לתוך הזיכרון הזה, הייתי יודע כל המצבים שאני צריך לעבור. אם הייתי קורא כל הזיכרון הזה בכל באי עולם, בכל האנושות, הייתי יודע איך האנושות מרגע זה והלאה, תתחיל להתקדם בקשר ההדדי, בצורה סגורה, בחיבור ביניהם, ברגע אחר רגע, יום אחר יום, חודש אחרי חודש, שנה אחר שנה, משך עד סוף החיים של כל אחד ואחד. ואיך מולידים את הצאצאים, ואיך הצאצאים נכללים באותו מנגנון ורשת, הייתי רואה את זה, כי זה סך הכל אנחנו נמצאים במחשב גדול שנקראת מערכת הטבע. והרשת הזאת שהיא סוגרת אותנו יחד, כולל כולם ברשת אחת, היא מביאה לנו השפעה הדדית. ומכאן אנחנו יכולים לראות דווקא דרך הרשת הזאת, בנוסף לרשת של הנפש, שאנחנו כולנו קשורים בכל מיני רשתות מסוגים שונים, של העצבים, של הגוף, גופים שלנו, איברים שלנו, כולנו קשורים למערכת אחת. שאומנם שאנחנו נבדלים זה מזה, אבל זה ככה לעינינו אנחנו נבדלים, אבל בינינו יש אין סוף כל מיני התקשרויות. וכל ההתקשרות הזאת הכללית, בכל הרמות, דומם צומח חי ואדם, ואדם עם כל הדומם צומח חי, וכל בני אדם יחד, כולנו הם קשורים יחד, וזה נקרא הטבע. ואם היינו מכירים את המנגנון הזה, היינו מבינים מה קורה עם כל אחד ועם כולם יחד, מאיפה אנחנו, לאן הולכים לקראת מה, מה הצורות הבאות שלנו, איך כדאי לנו להתנהג בכל רגע בחיינו, כדי פחות לסבול וכן הלאה. ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים לקראת הפתיחה, לקראת להכיר את המנגנון הזה הגדול.
אז אם הבנתי את הדימוי שכולנו נמצאים באיזשהו משאב גדול שקראת לו מערכת הטבע, זה מצטייר לי שכאילו כל בן אדם הוא כמו משאב, וכולנו מחוברים ברשת, נכון. ברשת משאבים.
כן.
אוקיי, אז נגיד שאני לא בריא בנפשי, אז יש אצלי שיבוש במשאב שלי, יש שיבוש?
במשאב שלך יש,
כן,
שיבוש,
ואתה משפיע. נגיד שאתם בריאים אצלכם... ואצלכם אתם נגיד בריא, נגיד שאנחנו שלושה, כן, בתוך הרשת, אז כן. אנחנו מחוברים ברשת.
כן.
אז תקשורת כל הזמן זורמת בתוך הרשת, כן. הזאת. נגיד שאצלי יש שיבוש.
כן.
אז זה נקרא שאני לא בריא בנפשי, ואצלכם הכל תקין עובד, אז אתם בריאים בנפשכם? זה,
יחסית, יחסית.
זה כלפי הדימוי הזה?
משפיעים אחד על השני, כולנו קשורים יחד. כולנו קשורים יחד. לכן יש בעיית המחלות תורשתיות.
מה?
מחלות תורשתיות,
כן. נו? איך זה קשור לרשת? לא הבנתי. אבל.
כן,
לא
כי הבנתי. אנחנו במיוחד קשורים אלו שמולידים את אלו. לכן זה, אוקיי. זה עובר, כן.
בגנטיקה, ברור, כן. ברור, לא, אבל...
זה לא גנטיקה, זה אותה רשת.
אוקיי, אני התחלתי משאלה, אתה אמרת ששיבוש בתוכנה הפנימית של האדם, זה מה שגורם לו לחוסר איזון נפשי.
כן.
ואז נתת לי דימוי שיש בעצם רשת כזאת, שבסך הכל, כל הרשת הזאת שמקיפה את כל בני האדם, זה קראת למערכת הזאת הטבע.
כן.
כן, ואז אמרת, האם...
לא רק בני אדם, בכלל.
את כל מה שיש.
כל מה שיש, דומם צומח וחי, ובני אדם.
אוקיי.
יחד.
אז אם אנחנו מדברים על חוסר בריאות נפשית, זה בעיקר אצל, אנשים, אצל בני אדם.
כן.
אוקיי, אז אם אנחנו חוזרים לנושא שלנו של בריאות נפשית, אמרת ש... מחלת נפש מתעוררת במי שיש אצלו שיבוש בתוכנה הפנימית הזאת.
כן.
אז אני חוזר לדימוי הזה של הרשת מחשבים, במחשב שלי יש איזשהו שיבוש. מה השיבוש הזה? מה השיבוש? אתה יכול להגדיר מה השיבוש?
שיבוש שלך זה שאתה לא יכול להתקשר נכון לרשת הכללית. כי מה זה נקרא? אני והעולם. העולם זה התקשרות שלך לרשת הכללית, זה נקרא העולם שלך.
ולפי מה אדם כן מתקשר נכון? יש איזשהו אלגוריתם שעל פיו המחשב הזה עובד? מה זה בכלל התקשרות נכונה? תגדיר התקשרות נכונה ואז נבין מה היא לא נכונה.
מקסימום האיזון עם כל המחשבים שסביבך. שהם מהווים לך צורת העולם, והם גם כן בעצם מאזנים אותך בהתנהגות שלך הפנימית.
לא הבנתי.
התקשרות הנכונה עם מחשבים החיצוניים, עם בני אדם החיצוניים, כן? זה נקרא בריאות הנפש שלך.
כן, ברור, אבל מה היא נכונה, אני שואל?
נכונה שאתה מתקשר איתם בצורה הנכונה, זה נקרא בהדדיות. בוא נגיד כך, התקשרות הנכונה זה שאתם תרגישו שאתם נמצאים ברשת מאוזנת, ברשת אינטגרלית. באהבה, במילה אחת.
לא, זה כבר רמה יותר מתקדמת, אנחנו עוד לא הגענו לרמה הזאת. לא, דיברנו על בריאות או מחלות נפש.
זה נקרא בריאות. זה נקרא הבריאות השלמה.
אוקיי, אז לפני הבריאות השלמה, אני עוד לא מבין את הבריאות הלא שלמה.
אז אנחנו נמצאים בכאלו יחסים שאיכשהו מתקיימים. אתה רואה איך באיזה צורה אנחנו מתקיימים. אנחנו רוצים כמה שיותר להתרחיק זה מזה.
איך אנחנו מבחינים בין מציאות לדמיון? נגיד שעכשיו המחשב שלי, אני מחוברת לרשת. איך אני יודעת ש...
שיבוש. מה יש לך במחשב שאת מתקשרת לאחרים ודרך מודם לא טוב או משהו?
אה? קשה לי לקלוט אותם, קשה לי לשמוע אותם.
יש לך איזשהו בעיות, בלבולים בקשר.
כן.
את שומעת איזשהו...
הוא אומר ככה, אני מבינה, ככה.
כן, וזה אותו דבר.
ואיך אני יודעת, נגיד שהמערכת שלי היא תקינה, נניח הנפש שלי בריאה, איך אני יודעת להבחין?
גם כן, בינתיים, לפי בני האדם, שכך את מבינה מהם, שאת מתפקדת כמוהם, פחות או יותר.
שיש איזושהי הסכמה כללית שכולם עכשיו רואים שזה קוס.
לא יותר מזה.
כן.
אבל אנחנו יכולים לגלות מערכת יותר גבוהה. אבל גם כן, לא שאנחנו מגלים אותה, ואנחנו מגלים בינינו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להתקדם לקשר יותר טוב, ואז אנחנו כך נגלה שאתמול היינו מקולקלים יותר, היום יותר מתוקנים בקשר בינינו. ואז נזרום בינינו הצורות, הסימנים, סימני קשר, הרבה יותר טובים.
איך אדם נורמלי מבדיל בין מציאות לבין דמיון? אמרת שאדם שהוא לא בריא בנפשו, יש לו שיבוש בזה, בגבולות.
כמו שאתה מתקשר, אני היום דיברתי בסקייפ עם איזה קבוצה, רחוקה. אז אני רואה לפעמים צורה שלהם ברורה, ולפעמים מטושטשת.
באינטרנט.
כן.
כן.
אז אני מבדיל שיש כאן בעיה.
ואדם שהוא לא בריא בנפשו, אז זאת אומרת אצלו...
הוא רואה גם את זה וגם את זה לפעמים, ואז הוא מרגיש שהוא לא בריא בנפשו. ולפעמים הוא רואה כל הזמן מטושטש, ואז אנחנו לפי סימנים החיצוניים שלו, מבינים שהוא רואה מטושטש.
איך אתה רואה את התפתחות התופעה הזאת מכאן וקדימה בעתיד, בשנים הקרובות בוא נגיד?
אני חושב שכלפי חולי נפש באמת אין לנו מה לעשות. אני חושב שאם אנחנו נתחיל לסדר את הקשר הנכון בינינו, אנחנו נשפיע גם כן לתיקון שלהם.
לא, אני שואל את המגמה. אתה רואה שבשנים הקרובות, לפי המגמה של ההתפתחות של האנושית, התופעות האלה של הפרעות בבריאות הנפש יגדלו, יצטמצמו, ואם כן, מה הסיבות?
ודאי שאנחנו נמצאים בהתפתחות הלא טובה. הרבה אנשים רוצים להסתגר, הרבה אנשים צורכים סמים, הרבה אנשים נמצאים בחשדות, בפחדים, אתה רואה אנשים מתאבדים, יוצאים להיהרג, לטרוריסטים למיניהם וכן הלאה. אתה רואה, התופעות האלה הן לא תופעות בריאות. הרבה מהם נמצאים בדמיון המודרך, שיהיה להם גן עדן עוד מעט, אחרי שיעשו איזו פעולה וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן שיבוש גדול בחברה האנושית. גם כן בכלל דמיון כלפי העתיד. האדם היום מחליט על העתיד כאילו שהוא יודע את זה. ועל סמך מה? אין שום הבטחה למשהו מדמיין לעצמו. וזה כולל מקבלי החלטות הגדולים ביותר. אנחנו נמצאים אבל מצד אחד, מצד שני אנחנו רואים מכל השבירה שלנו הגדולה, מכל המשבר הזה הכללי, עד כמה שאנחנו לא מבינים איפה אנחנו נמצאים. עד כמה שאנחנו לא תופסים מציאות בצורה נכונה.
מה פירוש?
מה פירוש? אם אני לא יכול להתמודד עם מה שקורה לי עכשיו, למה אני לא קורא לזה מחלת נפש?
עם מה? אם אתה יכול להתמודד עם מה?
אנחנו לפעמים אומרים על האנשים שמתפקדים לא נכון, משוגע. במה הוא משוגע? שהוא לא רואה עתיד בצורה ברורה שנראית לעין ההפך ממה שהוא רואה. אבל הוא מדבר בצורה הגיונית, חשובה, מתוך הכוח שלו, מתוך מעמד שלו, ואפשר לקרוא לו משוגע. כי על סמך מה אתה קובע את העתיד, ועוד מכתיב אותה ומביא אותה ככה, מפיל אותה על כולם. זה לא נקרא חולה נפש, שמקבל דמיון שלו לעובדה. מביאים חוץ מזה לבני אדם האלו, צורת העולם הבא שצופה לה, כן?
צפון להם.
כן, שזה לא יכול להיות כמו שהם חושבים, והם בכל זאת מחזיקים בעצמם. למה? האגו סוגר להם עיניים. מה, 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 מה כתוב על ה... על ה נגיד על העיוות בעיני חכמים, נגיד, כן? השוחד.
השוחד יעביר עיני חכם.
כן, מה זאת אומרת? זה לא נקרא שהוא קצת משוגע? שתופס את הדברים כבר בצורה לא נכונה? אנחנו כולנו שתופסים מחר לפי האגו של היום ולא רוצים לקבל הצורה שהטבע מציג לנו, אנחנו בעצם נמצאים בפיצול. זה מין שיזופרניה.
לא הבנתי.
רק זה כללית, ולכן אנחנו לא מגדירים את זה כמחלה.
תסביר, לא הבנתי.
כל העולם נמצא בעיוות, הראייה. הוא לא רואה את העתיד. עתיד מחר, שכולנו נהיה במכת רעב, במכת חום או קור, בכל מיני בעיות, מחלות, מגיפות, עד מלחמת העולם. כולם רואים. למה אנחנו לא מקבלים לפי זה? כולם, זאת אומרת, שומעים, יודעים, מצד אחד, מצד שני, פועלים לפי הכיוון אחר לגמרי. למה הולכים לכיוון הרע? שכולם אומרים שככה מגיעים לרע, למה לא פונים לכיוון הטוב? זה לא עיוות הפנימית? זה לא שיבוש? למה זה לא מוגדר כמו מחלת נפש?
של מי?
של כולם.
אם כולם חולים מזף, אז כולם בריאים.
זהו. זו הבעיה.
זה קטע של נורמלי ולא נורמלי. כאילו כן. זה נחשב נורמה.
כן.
אם זה נורמה, זה בסדר.
משנים את רמת כן. הבריאות וזהו. ואז כולם בריאים פתאום.
כל העולם טועה לגבי הערכות לעתיד, אז מה?
כן.
אז כל העולם משוגע.
כל העולם משוגע.
מי הוא הלא משוגע שמודד את זה ואומר שהם משוגע?
מי שהולך לפי הטבע. מי שלוקח בחשבון את הטבע, מה שמציג לנו, מה שמראה לנו, ולפי זה הולך, למרות שזה נגד האנוכיות שלנו.
קודם קראת על הטבע, הרשת של המחשבים, שקושרת את כל... שכל יצור הוא מחשב אחד בתוכה, והרשת הכללית זה הטבע.
הטבע מתגלה לנו כמערכת גלובלית, אינטגרלית. למה אנחנו לא עושים את עצמנו בהתאם להטבע הזה? למה אנחנו לא רוצים להתקשר בינינו ברשת הזאת? מה שברור לנו שמזה אנחנו רק נרוויח, וכל השיבושים שלנו בזה שאנחנו לא מקושרים נכון. ואז כל אחד קורא את האחרים בצורה לא נכונה.
איך אתה מחבר לנושא הזה את הנושא של להיות בהכרה או לא בהכרה? כי אנחנו גם יודעים הרבה פעמים גם על חולי נפש, יש חלק מהם שמודעים לזה, זאת אומרת הם נמצאים בהכרה לזה שיש להם שיבושים, ויש כאלה שבכלל לא נמצאים בהכרה שיש להם שיבושים.
גם באנושות יש כאלה שנמצאים בהכרה וכאלה שלא נמצאים בהכרה. אני יכול להביא לך אלפי המאמרים, דעת המומחים, סוציולוגים, מדענים שמדברים שחייבים להיות מקושרים יחד, וחייבים לשנות את מערכת הקשר בינינו. ולעומת זאת, יש כאלו שלא מסתכלים על זה, אלה פועלים לפי הדחפים שלהם. פיצול ממש.
מה זה להיות בהכרה? מה זה אומר להיות בהכרה?
להיות בהכרה זה להתאים את עצמנו לחיבור הנכון. לחיבור הנכון. כמו שבצורה טבעית, דומם, צומח וחי, הם נמצאים בחיבור הנכון ביניהם, ורק האדם הוא מקלקל בין חיבור בין כולם. כך אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לחיבור הנכון. רק אצלם זה בצורה אינסטינקטיבית טבעית, אצלנו זה צריך להיות בצורה הכרתית, שאנחנו בעצמנו נגיע לזה.
מה זאת אומרת בצורה אינסטינקטיבית? בצורה אינסטינקטיבית בטבע החזק אוכל את החלש.
נכון.
כך בדיוק האנושות בצורה אינסטינקטיבית מתנהגת בצורה חייתית ברברית. איפה חוסר ההתאמה? התאמה מלאה דווקא.
התאמה מלאה. רק הבעיה היא ש כל מה שקורה בדומם צומח וחי מוקרן להם מבני אדם. שאנחנו משבשים את היחס ביניהם.
לא, כשהם עובדים נורמלי, לא שמשבשים.
לא, אתה לא מבין אותי.
אוקיי, אז מה?
אם הבני אדם היו מתנהגים זה עם זה, לא בצורת זאבים, אז גם כן כל הטבע היה מתנהג בצורה אחרת.
מה זה מתנהגים בצורת זאבים? למה אתם מתכוונים שאוכל טורפים אחד השני?
אנחנו, ודאי.
אבל זה קורה גם בטבע, זה מה שאני מנסה לומר.
לכן זה קורה גם בטבע בדרגות דומם, צומח וחי.
שטורפים אחד השני?
כן.
אבל זה מה שהם צריכים כדי לאכול, כדי להיות, לא?
מאיפה אתה יודע שדווקא כך הם יכולים רק להתקיים?
לא הבנתי. הם היו פה לפנינו על הכדור הזה, לא?
ואז מה?
אחד אוכל את השני, וככה יש איזון בטבע. אני יודע, זה טורף את זה, ויש איזון. אותו דבר קורה בחברה האנושית.
כאן אני קצת חולק עליך, אבל אני כאן חלש להסביר לך מה קורה. כי אנחנו צריכים כאן להיכנס לתפיסת המציאות. שאין קודם ואין היסטוריה ואין אחר כך, אלא זה אני ככה תופס. בתכונות שלי. אין העולם שנמצא מחוץ לי, ואין העולם שנמצא מלפני 100 מיליון שנה עם דינוזאורים. זה הכל בי. אבל אני לא, אנחנו סטינו כאן.
בוא נחזור. היה לנו את הדימוי של רשת המחשבים, שזה מערכת הטבע. כן. הסברת שיש בתוכה איזושהי תוכנה. שיש אנשים מעטים שמבינים אותה, ולכן רואים לאן האנושות מתפתחת.
כן.
ואמרת שכל מי שלא עובד, לפי מה שכתוב בתוכנה הזאת, שזאת מערכת הטבע בכללותה, לפי ההגדרות האלה שיש בתוך המחשב הכללי הענק שבתוכו כן. אנחנו נמצאים, הוא נקרא משוגע בעצם, בתפיסה קצת יותר רחבה, כן? כבר ניצא מההגדרות הצרות של אדם פרטי, אלא באופן כללי שההילוך הזה, האגואיסטי, האנושי של קשרים לא טובים, בינינו הוא הילוך שהוא בעצם משוגע כלפי אותה תוכנה שמוליכה אותנו לאיזשהו הילוך אחר. ההילוך האחר הזה, מה כתוב בו? מה כתוב בו? מהו המקום הזה השפוי בעיניך, שאליו אנחנו צריכים להגיע? מה כתוב שם בתוכנה הזאת בפנים?
איזון בין כולם.
מה זה איזון?
זה נקרא שכל אחד מרגיש את האחרים כמו מרגיש את עצמו. ומתנהג עם אחרים כמו עם עצמו.
אבל האחרים הם לא עצמו. אז איך הוא עושה את זה?
כן, כמו. ממש. ואהבת עליך כמוך. אתה את עצמך אוהב. תתייחס לאחרים כמו לעצמך. זה נקרא ואהבת.
זה הסוד הגדול שתמון במחשב הענק הזה, ואהבת לרעך כמוך.
אתה מגיע אז לאיזון בין כל המערכות.
אבל את זה משחר ההיסטוריה מנסים לעשות ולא הצליחו. אז דווקא ללכת עם זה, זה נשמע משהו משוגע ולא רציונלי.
נכון, זה אירציונלי, ברור. ולזה אנחנו צריכים ללכת.
אז איך נלך לזה?
אבל אין ברירה.
מה פירוש אין ברירה?
אחרת תמות. פשוט מאוד. יש לפניך שני דרכים. או למות, או לקבל את שיטת התיקון. לעשות קשר נכון בין כולם.
איך? איך תעשה קשר נכון בין כולם?
לאזן את המערכת.
איך?
על ידי שיטה שנקראת חוכמת הקבלה.
כשאדם לא בריא בנפשו, על ידי תרופות מאזנים את את המערכת, נכון? שהמערכת שלו לא, הפרטית יוצאת. לא. או איך אמרת, הם מרגיעים את התופעות, או איך קראת כן, לזה
כן,
קודם.
כן.
איך עכשיו כאן, מה התרופה שהאנושות זקוקה לה? כדי להצליח לממש את ואהבת לרעך כמוך. הרי זה לא משהו חדש.
תרגילים.
תרגילים. איזה תרגילים?
תרגילים שנקראים סדנאות חיבור.
שמה הם יעשו?
שהם בזמן שמתחילים לעסוק בהם, מתחילים להרגיש שפועל עליהם כוח מיוחד ומשנה אותם. של אותה המערכת. אנחנו נמצאים במערכת, נמצאים בה כאלמנטים חלקים המקולקלים, במידה שאנחנו יכולים, משתדלים לעשות מאיתנו חלקים המתוקנים, כאילו המערכת הזאת בעצמה מבריאה אותנו. זה כמו שאדם שהוא חולה, נגיד משהו, אבל הוא משתדל, הוא עושה כל מיני תרגילים, התעמלות, כל מיני פעולות. ועל ידי זה, מעורר כוחות הטבע שבו, שהם מרפאים אותו. אותו דבר כאן. אנחנו על ידי המאמצים שלנו, מזמינים אותם כוחות הטבע שמרפאים אותנו. הם מביאים אותנו לקשר יותר בריא.
למה בעבר המאמצים האלה שעשו לא הצליחו להבריא את האנושות?
האנושות לא הייתה מוכנה לזה. אנחנו לא היינו במשבר הכללי. היום רק אנחנו מגלים שמערכת שלנו היא שבורה.
לא הבנתי. מה זאת אומרת לא היינו במשבר הכללי? האנושות עברה משברים הרבה יותר גדולים מהמצב של האנושות היום.
היא לא חשבה שזה משבר בקשר בין בני אדם.
מה, מה?
היא לא חשבה שזה, ש, 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 שהיא שבורה במערכת קשר בין בני אדם. היום היא מתחילה לגלות שלא חסר כלום, חוץ מהתקשרות הנכונה בין בני אדם, שבזה אנחנו נפתור כל הבעיות, ובלי זה לא נפתור שום בעיה.
יש חדר בקרה לכל הרשת הזאת?
כן. זה הרשת מאוד חכמה, זה הטבע. והחדר בקרה שלה זה מה שנמצא בינינו, בין כולנו. לא באיזשהו מקום אחד. אלא זה מרוח בין כולנו. לא באף אחד, אלא בין כולם. לכן אם אדם יוצא מעצמו כלפי אחרים, הוא נמצא כבר בחדר בקרה.
מה נמצא בין כולנו?
רשת. קשרים, חוטים.
לא, אבל אמרת ששם חדר הבקרה.
כן, כן, מה חדר הבקרה? שם נמצאים כל מיני סוגי הקשר בינינו. סינפסים, כמו שבראש אנחנו מגלים. כן? שם זה כל המוח, כל התוכנה רשומה, כל המנגנון המיוחד. אין סוף סוגי הקשרים האלו, הם בעצם בעצמם חדר בקרה.
איך? על מה הם מבקרים?
על האיזון בין כולם, על החיבור בין כולם.
אז אם הם מבקרים, למה עכשיו אין איזון? למה אין חיבור בעולם?
כדי לתת לך אפשרות להגיע לאיזון בהכרה, כי רוצים שאתה תהיה בבקרה.
אז אין בקרה כדי שאני אקח את הבקרה לידיים?
לא. מצד אחד, הכל מתקיים ומתקדם בבקרה מצד הרשת.
אוקיי.
מצד שני, אתה כחולה נפש נמצא באיזון בבקרה הזאת. ומביאים אותך האיזון הזאת, האיזון הזה, מביאים לך את זה, בהרגשת המשבר, שאתה תיכנס לבקרה.
לא הבנתי, עוד פעם לאט לאט. יש בקרה או אין בקרה, ואיך אני הולה נפש?
בקרה,
אני כדימוי לכלל האנושות.
בקרה מצד הטבע, מצד הרשת, ודאי שכן. בקרה מצדך, לא.
לא, לא.
אתה, 7 מיליארד,
כן.
נמצאים מצד הטבע בבקרה השלמה. אין לכם שום בחירה חופשית בכלום. אתם מתקדמים לפי תוכנה שהיא יותר ויותר מקשרת ביניכם בכל שנייה ורגע. כן? מצד אחד. מצד שני, אתה הגעת למצב שמהרשת הזאת, שהיא התחילה להתקשר ביניכם בדרגת הדומם, צומח, חי, התחלת עכשיו לגלות סוג הקשר ביניכם בדרגת המדבר. ולפי הסוג הקשר המדבר, אתה חייב להיות קשור עם אחרים. בהתקשרות לאחרים יותר ויותר הדדית. כגוף אחד, כמערכת אנלוגית, מערכת אינטגרלית. בקשר הזה אתה צריך להגיע לדרגת התקשרות על פני האגו שלך, אביות שורש א' ב' ג' ד', לא חשוב איך להגיד שם, כן, לגלות עוצמת הקשר, שנקרא נפש רוח נשמה חיה יחידה, הכל זה בהתקשרות בין כולם. ואז אתה מתחיל להרגיש אי התאמה שלך לאותה המערכת. זה נקרא המשבר הנוכחי באנושות. שאי אפשר לתקן אותה על ידי שום דבר, ולכן אנחנו נמצאים בחוסר אונים. אנחנו לא מבינים, לא מרגישים, למה אנחנו לא מסוגלים לטפל במשבר. הוא קורה בכל סוגי קשרים בינינו. בית, משפחה, חינוך, תרבות, מדע, פיננסים, כלכלה, מה שלא תגיד. בכל דבר אנחנו לא יכולים להגיע לשום תיקון, אלא יותר ויותר שבורים, שבורים, שבורים. כי אנחנו לא נמצאים מותאמים למערכת שהיא יותר ויותר מתגלה, כלפי מערכת שלנו שהיא יותר ויותר מתקלקלת. כי האגו שלנו יותר גודל, גובר. אז אנחנו בינינו יותר מקולקלים. וכלפי מערכת שהיא מקשרת בינינו מצד הטבע, אנחנו מרגישים יותר ויותר מנוגדים. ההבדל בין שני מערכות, זה מביא אותנו להרגשת המשבר. תגיד לי, האם המחלה שלנו לא שיזופרניה?
אז אני לא בדיוק תופס את הפיצול הזה. אנחנו מקושרים או לא? לא הבנתי, אחרי כל ההסבר. מקושרים עלינו או לא?
מצד הטבע?
נגיד שאנחנו זה כל 7 מיליארד. אנחנו 13
מצד הטבע מקושרים ב-100%. מצדנו, לפי איך שאתה מקושר לאחרים. שאתה מצפצף על כולם, לא רוצה לראות אותם בכלל.
מצדנו זה מה שנמצא אצלנו במוח?
לפי ההתנהגות שלנו? לפי ההתנהגות שלך.
אוקיי, אז בהכרה שלנו אנחנו לא מקושרים. לכן אנחנו מצפצפים כל אחד על כולם.
כן.
אז איפה אנחנו כן מקושרים? אמרת שיש מקום שבו אנחנו כן מקושרים.
מצד הטבע. בפנים אנחנו כולנו מקושרים.
איפה זה בפנים?
איפה זה? ברמת המוח שלנו.
אבל אני לא מרגיש את זה. אני מרגיש במוח שאני לא מקושר.
אתה גם את המוח שלך אתה לא מרגיש. לא רק שאת מקושר או לא.
לא הבנתי.
אתה לא מרגיש גם את המוח שלך, אתה מרגיש אותו. אתה רואה, שאלה? אתה לא מרגיש. אתה לא מרגיש הרבה מערכות.
לא, עכשיו נגיד אני לא מרגיש שאנחנו מקושרים, אבל אנחנו משל לכל האנושות. אני לא מרגיש שאני מקושר אליכם, להתייחס אליכם, זה, זה. באופן כללי מצפצף עליכם, נכון?
נכון.
אז הסטטוס זה לא מקושרים טוב, בוא נגיד ככה. לא מקושרים טוב.
כן.
מקושרים, אתה מצייר איזשהו, ואהבת לרעך כמוך. אין בי עכשיו ואהבת לרעך כמוך ביחס אליך או אליה. נכון, זה הסטטוס.
נו.
כן?
כן.
אז זהו, זה מה שיש.
כן.
ואתה מספר לי שיש באיזשהו מקום, בטבע, לא יודע איפה, שכן מקושרים.
כן.
ואהבת לרעך כמוך.
נכון.
איפה זה?
אתה לא יכול להרגיש את זה. זה נמצא בתוך הטבע.
איפה בתוך הטבע? באדמה, בשמיים, איפה? מה זה בתוך הטבע?
בקשר בינינו.
אז בקשר בינינו אני לא אוהב אותך. אז מה אתה אומר לי שאני כן? אני לא.
אבל יש עוד צורת הקשר בינינו.
איפה
היא? שזה לא בא לפי הרצונות שלך, אלא לפי תוכנה של הטבע.
ששם אני אוהב אותך?
ששם אתה אוהב את כולם בצורת אהבת נפש.
אז איפה זה?
ללא הרגשה שלך, אבל זה נמצא.
איפה נמצא? מי מרגיש את זה אם לא אני? אתה מרגיש את זה? נגיד, לא אתה באופן שיט. ניצה, את מרגישה שאת אוהבת אותי? לא. ואהבת לך כמוך גם, לא. אז מי כן?
ישנם אנשים שמרגישים שמגלים
את זה. אז הם אוהבים, סבבה, אבל אני, נגיד אני, כלל האנושות לא אוהב.
נכון, אבל...
אבל...
ביני לביני אתה סובל.
כן.
אז אני מסביר לך איך לברוח מהסבל.
איך?
להגיע לאותה צורת הקשר כמו במערכת הפנימית.
איפה זה כמו במערכת הפנימית? אמרת לי שיש בקרה.
אז לכן אני אמרתי לך שצריכים לעשות סדנאות, כאלה תרגילים, שאדם לאט לאט... עם 10 אנשים, מתחיל להתקשר בכזאת צורות הקשר, ואז הוא מתחיל להרגיש, מתחיל להיות בו חוש חדש, שדרך החוש הזה שהוא מייצר עם 10 האחרים, שנמצא איתם באיזה הפעלה, הוא מתחיל לקבל חוש חדש, חושים חדשים, רגשות חדשות, תכונות חדשות. ואז הוא מתחיל לראות שסרט הזאת, שהרשת הזאת פנימית היא באמת קיימת. הוא מתחיל לקבל חוש להרגיש את הרשת הפנימית. חוש להרגיש קשר בין בני אדם. יותר טוב, פחות טוב, מקולקל, מתוקן. דווקא על ידי שנמצא בכאלו הפעלות.
אז אין בקרה. אמרת לי קודם שיש בקרה. זה לא בקרה, זה אני מפתח את הקשרים הטובים שלי אליך. עכשיו אין לי קשרים טובים אליך, אני מתחיל לפתח אותם. אמרת לי שיש בקרה מצד הרשת. אמרת, אני מחשב, היא מחשב, אתה מחשב. יש רשת מחשבים ששם נמצאת תוכנת ההפעלה הכללית, ושם נמצא חדר הבקרה שהוא דואג לזה שהכל יתקדם לקישור.
כן.
עכשיו אמרת לי שאני צריך לעשות איזשהם תרגולים פסיכולוגיים כדי לפתח את האהבה אליך. אז זה לא שהדר הבקרה עשה משהו, זה אני, בתרגולים עושה את זה.
אם לא רשת הזאת, לא היית מרגיש שאתה שבור.
מה?
אם לא רשת הזאת, לא היית מרגיש שאתה שבור.
מה זה שבור?
שאתה נמצא ב- 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 במצב לא טוב. מצב לא טוב שאתה מרגיש שהמצב שלי לא טוב לעומת משהו אחר. זאת אומרת, יש לך מדידה כאור וחושך, טוב ורע, ואז אתה קובע מצבך. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו בכל זאת נמצאים תמיד במדידה, שאנחנו לא בודקים את זה. אנחנו רק מרגישים את התוצאה, את המצב שלנו, לעומת אותה הרשת האידיאלית.
אנחנו לומדים על מידת הקשר לפי מידת השבירה? זאת אומרת, ככל שהמשבר יותר עמוק ויותר גדול ויותר רב-ממדי, זה אומר שככה מידת הקשירה בינינו יותר גדולה ורב-ממדית כזאת?
לא, לא, לא קשירה.
זאת,
רק, כן, אנחנו כן. רואים את עצמנו יותר שבורים. יותר,
אנחנו, כן, הפוך.
ומתוך זה אנחנו מסיקים. יכולים ליותר, כן, ויותר לגלות כמה. עד כמה שאנחנו צריכים לתקן.
לתקן.
כן. אבל זה מביא לנו יותר צרות. לכן, אם אנחנו מדברים מראש עם האנשים שצריכים להיות מקושרים יחד, אז אנחנו בעצם חוסכים להם את המכות. אם אנחנו מראש מתחילים לארגן אותם בעיגולים ולספר להם על היחסים החדשים, אחרים של החיים, אז אנחנו מעלים בהם רגישות לקשר, ואז הם מתחילים לזהות יותר, באותה מכה קטנה של המשבר, הם מתחילים לראות מכה גדולה, ואז עוזר להם לחסוך, לחסוך במכות.
אם הבנתי, אם אני מסכם את הדברים, היחס של ואהבת לרעך כמוך זה החזרה להכרה. כן? לפי התפיסה הזאת.
כן.
למה? למה ואהבת לרעך כמוך זה חזרה שלי להכרת
המערכת הכללית של הטבע, כי בזה אתה מכיר את הטבע. את כולה. כל המערכת. את הטבע כולו. אתה מפסיק להיות משוגע.
למה?
כי אתה רואה העולם מפוצל, לא נכון.
עכשיו?
כן.
אז למה אם אני אוהב את השכן שלי, אני מתחיל לראות עולם נכון? זאת בדיוק
השאלה. כי אתה מגלה רשת קשר האמיתית שנמצאת בין כולם, ואתה רז רואה את העולם בצורה אחידה, אינטגרלית, כמו שהעולם בעצמו תמיד, רק בהסתכלות שלך היה מקולקל. אתה היית בפיצול, בתפיסה לא נכונה, ולא העולם. תיקנת את הראייה שלך, ועכשיו אתה סוף סוף בריא. יש לך עכשיו נפש בריאה, וכל העולם הוא בריא, וכולם נמצאים בנשמה אחת גדולה מתוקנת. מרגישים את עצמנו בחיבור יפה, ללא שום גבולות, הגבלות, ממש עולם הטוב. זה מה שיש לפנינו, לתקן את הנפש. כל השיטה שלנו זה רפואת הנפש.
במילים אלה נסיים. תודה לך הרב לייטמן, תודה ניצה.
תודה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו, שנהיה בריאים. עד הפעם הבאה שלנו כל טוב.